הכל חי אונליין 93fm.co.il
ימי בין המצרים עם הרב פנחס וינד.
טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו קול חי 93FM 92.8. אנחנו בעוד תוכנית מיוחדת בימי תשעה באב, הלכות כשרות הממון עם הרב הגאון הרב פנחס וינד, וכמובן המאזינים שלנו שירצו לשאול את כבוד הרב, שהוא מומחה כמובן להלכות ריבית, שאלות בעניין, יוכלו לצלצל אלינו כעת לטלפון שבאולפן 1-900-52-92-93 1-900-52-92-93. ניתן גם לצלצל אלינו למספר 058-600-93-93 058-600-93-93. יש גם אלטרנטיבה נוספת לשלוח לנו הודעה דרך הודעה לשידור באתר קול חי, תחת הלשונית בצד שמאל הודעה לשידור, תוכלו לרשום שם את השם והטלפון ואת השאלה אלינו, זה מגיע ישירות לאולפן, וכמובן דרך אפליקציית קול חי, כל שאלה בנושא הלכות כשרות הממון וריבית עם הרב פנחס וינד. שלום וערב טוב לכבוד הרב.
שלום שלום.
כן, כבוד הרב, אנחנו כעת, הרב יאמר לנו דברי פתיחה ומיד נעבור למאזינים שכבר ממתינים לנו על קו הטלפון.
יפה, אז קודם כל אנחנו זוכים שאנחנו נמצאים היום בתשעת הימים, ימים עצובים לאיפה שאנחנו נמצאים, אבל אנחנו כל הזמן מחפשים את התיקון ואת ההתקדמות בחיים ובטח בחיים הרוחנים, ואנחנו עסוקים בבניית בית המקדש ולא להפך. אז צריך לדעת שאין הלכות ותוכנית יותר מתאימה לימים אלו מאשר הדבר הזה, כי ריבית זה הדבר היחיד, היחיד, היחיד בכל התורה, שהמדרש, תנאים והמוראים מבטיחים, שחז וחלילה, יהודי שנכשל בריבית, ליקום לתחיית המתים. אז איך אומרים המקובלים? משיח הגיע עכשיו, מה יהיה עם אלו שנכשלים בריבית? שאם יעזור, שמיד יחזרו בתשובה, משיח יגיע, כולנו יקום בעזרת השם.
אמן. נזכיר למאזינים שוב את מספר הטלפון שלנו לשאלות לכבוד הרב פנחס וינד בהלכות כשרות הממון והלכות ריבית, 058-600-93-93 058-600-93-93. בנוסף שוב נזכיר לכם שתוכלו גם לשלוח לנו דרך הודעה לשידור באתר קול חי או דרך האפליקציה. לפני שנעבור למאזינים שכבר ממתינים על קו הטלפון, נודה לעוסקים במלאכה, לטכנאי ישי פופובסקי ולעורך אשר גרייבר שעורך את המשדר הזה. שלום וערב טוב למאזינה.
שלום.
כן, כבוד הרב שומע.
לביתי ממישהו קולה בערך 3/4 בקבוק, ומתוך עצלות החזרתי לשלם. האם זה ריבית?
כן, ריבית פשוטה. כן, שומעים. ריבית פשוטה, וברעיון אתם צריכים להחזיר 3/4 בקבוק, או שהיא יכולה לקחת בקבוק שלם, להחזיר לכם את השווי היחסי, בוא נגיד שקל, שתחזיר לכם עבור מה שנתתם לה את המלא.
וואו, אז זה ריבית. בסדר, אני אדבר איתה. תודה רבה.
הרבה הצלחה.
יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה למאזינה. כעת נעבור למאזין נוסף על קו הטלפון. שלום וערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את כבוד הרב, כאשר אני לוקח הלוואה מחבר, מה הגדרים בדיוק בקשר לנירת תודה? איפה הגבול שזה כבר ריבית דברים ומה מותר?
יפה, שאלה טובה. קודם אני שמח לדבר עם מאזין שכבר יודע קצת הלכות ריבית ויודע שיש כזה דבר ריבית דברים. אגב, צריך לדעת, במקצוע היחיד בתורה שדברים הוא בעיה, זה רק בריבית. מה מותר, מה אסור? התשובה היא ככה. בנושא תודה רבה ותסכול למצוות ועוד כל מיני דברים שאומרים למען הנימוז, למען הכרת הטוב. נכון, היה רב שלמה זלמן, אורבך זכרונו לברכה, שהתיר והוא חזר בו בסוף ימיו, וגם פרסם שהוא חזר בו בסוף ימיו, כי יש את הפוסקים שאוסרים כמובן את זה. מה שנפסק זה ככה. דברים שאתה אומר במילא ואתה לא שם לב בכלל שאתה אומר את זה, לדוגמה, אתה מבקש ממישהו, תן לי את הספר הזה. אמרת לו תודה רבה או לא? אתה לא זוכר, כנראה שאמרת או כן או לא. אז ולכן, אם הבן אדם מלווה לך אותו רמה וטון של תודה רבה, מותר לך להגיד. לדוגמה, אתה שולח את הבן שלך ללוות מהשכנה תבנית ביצים. הוא דופק בדלת, השכנה פותחת, אפשר ללוות תבנית ביצים, היא אומרת לא. הוא אומר, לילה טוב, תודה רבה, שלום. הוא מגיע לשכן הבא, אפשר ללוות תבנית ביצים, השכן פותח את הדלת, אומר כן, הוא מלווה תבנית ביצים. הלוואה, מצוות עשה דורייתא, קיים אותו שכן, ילווה לכם בתרת השם חינם. אז הילד שלכם, מותר לו להגיד לילה טוב, כל טוב ושלום? כן, כי הוא אמר את אותם המילים גם למי שלא ילווה לו. זה השפה שלו וזה ההתבטאות הרגילה, אז זה מותר. אבל יותר מהרגיל, להגיד תודה רבה מאוד, אתם מאוד עוזרים לנו, אתם צדיקים וטהורים, אז יותר מהרגיל זה אי אפשר להגיד. נכון, הכל לפי המבייש והמתבייש, יש אנשים שלא מסוגלים להגיד מילה טובה גם באופן המינימלי, אז להם אולי באמת אסור כמעט כלום, אולי סתם ככה. אבל באופן רגיל, מה שאומרים דברים שלא קשור ספציפי להלוואה, רק זה הנימוס בין אנשים, אז זה בסדר.
בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב.
שלום.
תודה רבה למאזין, יישר כוח לכבוד הרב, כעת נעבור לעוד מאזין על קו הטלפון, שלום וערב טוב.
שלום.
כן, הרב שומע. כן, הרב שומע.
שלום, כבוד הרב. אני מבקשת לדעת, אני נתתי הלוואה לקרוב משפחה לפני מספר שנים, ואז כתבנו הסכם בינינו שתהיה ריבית מאוד נמוכה. אבל עם השנים התחזקתי באמונה והבנתי שעשיתי לו טוב. אז ויתרתי על הריבית, אבל גם לא קיבלתי את הכסף. אני יכולה לגבות ריבית על הסכום, מדובר בסביבות 200,000 שקל.
לא קיבלתם את הקרן, ואתם רוצים היום לגבות את הקרן. אז מה הבעיה לגבות את הקרן?
לא, השאלה אם זה מבחינה הלכתית אני יכולה.
לגבות את הקרן? את יכולה.
לא את הקרן, על ריבית על הקרן.
למה? הבנתם כבר שריבית זה בעיה. למה עכשיו כן אתם רוצים לגבות את זה?
כי חלפו הרבה שנים, כמעט 10 שנים.
אני מבין שלא עשיתם בזמנו יותר עסקה ושום דבר. זה היה הלוואה רגילה בין יהודי ליהודי.
לא, לא, קיבלנו בינינו... חתמנו, אבל באמת זה היה אחוז ריבית של 2-3% על הסכום, לא משהו שזה גזלני או מה. זה היה פשוט, ולא קיבלתי את הכסף בחזרה. רציתי לדעת אם אני יכולה לגבות ריבית, או על פי הלכה אסור לי לגבות ריבית.
הלוואה רגילה, מבשטר הלוואה רגיל כנראה שעשיתם, אתם לא יכולים לגבות ריבית גם אם עבר הרבה זמן. אז עם ריבית יותר מהקרן ששי הלוויתם, אתם לא יכולים לגבות.
אני לא הבנתי את סוף התשובה.
התשובה היא שאי אפשר ללוות יותר מהלוואה, לגבות יותר מהלוואה. יותר מ-200,000 שקל, שזה היה סכום הלוואה, אי אפשר לגבות גם אם עבר 10 שנים. אם היה הוצאות גבייה חד וחלילה, לא רוצה לשלם, ואתם שוכרים עורך דין, לשלם הוצאות עורך דין זה מותר. אבל ריבית על הכסף עבור השנים אלו, אי אפשר לתבוע.
אוקיי, תודה כבוד הרב.
שלום.
יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה למאזינה. כעת נעבור לעוד איזה שני שאלות מהאתר. הלוויתי 50 ש"ח לאבא שלי, והוא החזיר לי 300 שקלים. האם זה נחשב ריבית?
התשובה היא, הוא לא החזיר לו 300, כי הוא הלווה לו 50. זה אבא שנותן לבן שלו מחייה, כנראה. אין לנו פרטים, האם מדובר בן אדם נשוי או בחור שחי על חשבון אבא, אבל בהנחה שהוא נתן לו את זה ללא קשר שהוא הלווה לו 50 במילא, אין תן לו דמי כיס. במקרה היה גם הלוואה שאז הוא פרה לו גם הלוואה. אז אם זה המציאות שאת הכסף שהוא נתן לו 250 לא קשור בכלל להלוואה, אם הוא לא היה מלווה לו 50 גם היה נותן לו 250, אז אצל אבא אין בעיה. אף על פי שבית פירון הלוואה של ה-50, אז הוא מוסיף לו עוד 250, וידוע דברי הפוסקים שבית פירון הלוואה אסור להוסיף גם דברים שרגילים לעשות. אז יש כבר חידוש שחידשנו אותו, כמובן בהסכמת גדולי הדיינים, שאצל אבא ובן אין בעיה להוסיף, למה? כי כל האיסור הוא שזה נראה כריבית, אתה לווה 50 נותן 300, אבל בין אבא לבן שכל אחד יודע ורואה שזה אבא וזה בן, ואף אחד לא חושב לרגע אחד שזה כתוספת כריבית, כי הוא מבין שנותן לו במילא. אדם רגיל, אף אחד לא חושב שנותן לו במילא, אז הוא אומר זה ריבית. אצל אבא יודעים, זה מאוד שכיח, תבינו, אם אתה מבקש מהבן שלך שנמצא עכשיו בגאולה, תקנה לי סלטים לשבת, הוא מגיע הביתה, הוא קנה ב-80 שקל, כל הבא לא ייתן לו מדויק, ייתן לו 100, ייתן לו, קנה ב-85, ייתן לו 90, אז רגע, איך הוא מוסיף לו יותר? אז אם הוא אומר, אני מוסיף לך עבור הטרחה שהלכת לקנות, אז זה בסדר, מותר לשלם עבור טרחה ולא עבור ההלוואה. אבל הוא לא אומר שום דבר, הוא מוסיף. אז ברור שאבא נותן לבן שלו כסף בכל הזדמנויות. הבעיה היחידה ישנו שזה נראה כריבית אם זה בית פירעון. אז אצל אבא זה לא נראה, ולכן אין בעיה אצל אבא לתת את זה. אם זה היה בן אדם רגיל, זה היה בעיה.
יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה. עוד שאלה נוספת, קניתי מקרר בתשלומים, שזה עם קרדיט משום שהסכום היה גבוה, האם עברתי על איסור?
התשובה היא, קרדיט זה הלוואה לא מהמוכר של המקרר, רק מחברת אשראי לקונה, למשתמש בכרטיס אשראי, כאשר ברוך השם חברות אשראי בארץ יש להם יותר עסקה. הדבר הוא רק שאותו בן אדם שמשתמש צריך לראות האם הוא יכול להשתמש ביתר עסקה, ואני אעצור פה לרגע, אבקש את השתי הדקות להסביר במילה אחד את רזקה, על מנת שפשוט יבינו על מה מדובר. הדבר הראשון, צריך לדעת את רזקה, זה לא איזה קמיה שמתירה לקחת ריבית. את רזקה, יש לזה הלכות מדויקות, איך זה עובד, מתי זה עובד. והדבר הראשון, שסוברים כל גדולי הפוסקים, שבן אדם חייב להבין מה זה את רזקה. בן אדם שחושב שכשיש לו את רזקה, מותר לו ללוות בריבית, אז זה לא שווה כלום. הוא חייב להבין שבעצם כשהוא עושה את הרסקה, הוא חייב שיהיה לו עסק או דירה או נכס או כל דבר שהוא. אם אין לו שום עסק ושום נכס ושום דירה, הוא לא יכול להשתמש בעת הרסקה כשהוא הלווה, כשהוא החייב. כשיש לו דירה והוא חתום על שטר את הרסקה, אז אין בעיה לעשות קרדיט, כי גם חברת אשראי יש לה את הרסקה. ולכן לענייננו כאן, אם אותו משתמש, יש לו דירה משלו, אולי גם איש עסקים, אז מבחינת עסקים ודירה יש לו. הדבר היחיד, מה שמאוד כדאי, שיהיה לו שטר שהוא חתום. הוא לא פגש פה את חברת אשראי, לכן אחד הדברים שבנינו את השטר, את רזקה כהלכתו ברית פנחס, שאפשר להשיג אותו בחנויות הספרים, זה שטר שבן אדם לוקח את זה הביתה, הוא חותם את זה פעם לתמיד, הוא ואשתו כותבים וחותמים, וזה לא בהגדרה של את רזקה כללי, זה בהגדרה של את רזקה פרטי, היות שהחברת אשראי גם חתומה שעובדת רק בית רזקה. הבעיה הוא שהבן אדם אף פעם לא חתם והתחייב, וכבר היה מציאות שהוא יכל לברוח מההתחייבות, כי הוא לא ידע ולא ראה. ברגע שהוא גם חתום ומחויב, השתי הצדדים בעצם מחויבים לעבוד בית רזקה, באופן חוקי, מבחינת דין תורה, מבחינה משפטית, ואז כמו שזה מחייב אותם, זה גם מגן עליהם. ולכן מה שכדאי לאותו יהודי, אם יש לו דירה בתקווה שיש לו דירה או נכס, שגם טוב שיהיה לו שטר את עסקה בבית חתום.
שר כוח לכבוד הרב, תודה רבה. שאלה נוספת, מה הדין אם קניתי מוצר כשהמע"מ היה נמוך, ולאחר שקיבלתי אותו המע"מ עלה והמוצר התייקר כבר? האם יש בזה בעיה?
יפה, אז אני רואה הרמה של השאלות, זה עולה רמה, אני צריך לפני כל שאלה איזה כמה דקות הקדמה. הוא נכנס עכשיו לנושא חדש, קוראים לזה תשלום הראש. פסיקה, קוראים לזה בהגדרת ההלכה. בן אדם משלם מראש, מה קורה? אתה נכנס לחנות, משלם מראש, החנות עדיין לא נתן לך את המוצר. מי הלווה? החנות, הוא קיבל כסף, עדיין לא נתן מוצר. עד שהוא ייתן לך את המוצר, המחיר שלו יכול לעלות, הוא כבר עלה גם כן. אז בעצם יצא שהוא ייתן לך את המוצר, אז בעצם הוא נתן לך יותר מאשר אתה נתת לו. קוראים לזה בהלכה פסיקה, זה כתוב במשנה, בגמרא, ויש לה את האופנים שזה מותר לעשות את זה. ובמקרה של כאן, אם הוא קנה סוג מוצר שאפשר לקנות את זה בכל החנויות, באותו מחיר, וזה יצא השאר, קוראים לזה בהלכה, אז אין שום בעיה, שהוא בא, שילם כסף, יקבל את המוצר, והכל בסדר.
שר כוח לכבוד הרב, תודה רבה. כעת אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לא לפני שנאמר את מספר הטלפון שוב להיה לשידור למאזינים, 058-600-93-93, 058-600-93-93, זה לשאלותיכם למאזינים, וכמובן דרך אתר האינטרנט שלנו ברדיו קול חי, אתר קול חי צד שמאל למעלה, תחת ההודעה, תחת הלשונית הודעה לשידור, או דרך אפליקציית קול חי. פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב פנחס וינד.
כל חי תמיד איתי.
כל חי, תמיד איתי, שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, כאן מעוז הבדי, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ימי תשעה באב, וכמובן בהלכות ריבית, הלכות ממון, עם הרב הגאון, הרב פנחס וינד, וכמובן אם תרצו לעלות לשידור, שוב נאמר את מספר הטלפון, 058-600-93-93. כמובן, אנשים גם שאלו כאן דרך האתר, איך אפשר לשאול הלכות ריבית במשך כל השנה, אם רוצים להיוועץ עם כבוד הרב או שאלות של בית ההוראה שקשור להלכות ריבית, אתם מוזמנים לחייג למספר 02-501-5920, 02-501-5920, זה אפשר לחייג למספר הזה במשך כל היום לבית ההוראה להלכות ריבית, ואם תרצו לשמוע כל יום שיעור בהלכות, בהלכה יומית של ריבית, אתם מוזמנים לחייג ל-054-859-4887. כעת כבוד הרב, לפני שנעבור לעוד מספר מאזינים שנמצאים על קו הטלפון, אנחנו רוצים שהרב ייתן לנו הקדמה וגם סקירה כללית מסביב הנושא של הלכות ריבית, כי יש המון המון דברים בנושא הזה שאנשים לפעמים עושים ולא יודעים בכלל שעוברים על הריבית. היינו שמחים שהרב ייתן לנו איזה כמה דקות מסביב הנושא יקיף אותו.
אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו עכשיו נמצאים בתשעת הימים, ואנחנו יודעים ששנאת חינם זה היה חלק גדול מכל החורבן, אז התשובה נגד הדבר הזה הוא אהבת חינם. נקרא לזה בשפה, הלוואת חינם. התורה אמרה, כשאתה מלווה ליהודי, יהודי מבקש לך עזרה, תלווה לי 1,000 שקל, תלווה לי 10 שקל, או תלווה לי בקבוק שמן, השכנה. אתה מלווה ליהודי לא כי אתה מרוויח עליו, אתה מלווה כי התורה נותנת לך מצווה דורייתא להלוות לו. והתורה מבטיחה הרבה מאוד שכר, והרבה מאוד דברים גדולים מאוד, שאם נפרט כל השידור ילך על הפירוט של השכר הגדול, והתורה מבקשת בשום אופן, אל תיקח מאותו יהודי שום תוספת עבור הלוואה, גם אם יש לו כסף, גם אם הוא רוצה לתת לך. תיתן לו הלוואת חינם. אז תזכרו טוב, הלוואת חינם מול שנאת חינם. ולכן התורה רוצה שיתנו הלוואות חינם. אם זה לגוי, לנוחי תשיך, הם לוקחים איתנו ריבית, נותנו לו לקחת מהם ריבית. אבל ליהודי, הוא לא ייקח ממך ריבית, ואתה לא תיקח ממנו ריבית. צריך לדעת שאומנם ריבית נראית הלכות מסובכות וקשות, ואי אפשר לקיים אותן בפרט בדור שלנו, שאיפה אנחנו זזים, חשבונות, חשמל, טלפון, פלאפון, גז, מים, ארנונה, ומשכנתה, ומינוס, ואשראי, וכרטיס אשראי, ופנסיה, איפה שזזים, הכל זה ריבית בעולם שלנו, זה לא היה לפני 100 שנה ככה, אבל הכל, ברוך השם, השם לא נותן ניסיון רק אם יש לזה דרך לעמוד בזה, וברוך השם יש דרך טובה, רק הדבר היחיד, הקושי בזה, שזה הלכות שלא הרדירו ולא מחדירים את זה עדיין היום, לא לילדים, לבנים ולבנות, ולא לבחורי ישיבה ובנות סמינה, וגם לא לאנשי עסקים ואברכים ונשים שרוצים לנהל בית יהודי, כאשר בכל יום באחריות מלאה, בכל יום ישנם עשרות הלכות דאורייתא ודרבנן שלא מודעים, וחבל מאוד מאוד מאוד. אנחנו זוכים שבוע שעבר מהילולה של הרב אלישיב זכרונו לברכה, הוא ביקש מאיתנו כמה פעמים שאנחנו נעבור מישיבה לכולל עם סמינר לתלמוד תורה להחדיר את הלכות האלו, כי פשוט הוא לא יודע איך אנשים מגיעים אליו לשאול שאלות של דאורייתא ודרבנן בלי שום ידע, פשוט באופן אחיד אין עוד מקצוע כזה שזה המצב. ולכן אנחנו בנינו ספר שאחרי שהיה לנו כמה ספרים למדנים, ספר שקוראים לזה ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, ספר שבן אדם שאף פעם לא למד הלכות ריבית, או אישה, או בחור, גם ילד, יכולים להביא מהספר מה מותר מאסור. ואנחנו פתחנו לפני חודשיים בית אורה מיוחד לעיני ריבית, יחד עם עוד גדולי דיינים, שהמטרה בבית אורה, מעבר לזה שבן אדם יכול להתקשר כל היום, מקבל תשובות, מאוד רבנים שעוזרים לנו ברוך השם, אז קודם כל לתת שימוש להרבה דיינים נוספים שידעו לפסוק הלכות בריבית. הם יודעים לפסוק בהלכות שבת ובשמיטה, אבל בריבית יש חוסר גדול מאוד 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 של דיינים ומגידי שיעור ברמה גבוהה שידעו ויבינו מה מותר בריבית, מה אסור בריבית, ולכן פתחנו גם בתורה. וכמובן חברות שרוצות לעשות לעצמם היתר עסקה, ותבין רק שהיום יש מאות חברות שיש להם היתר עסקה, אבל יש עשרות אלפים, אולי מאות אלפים שאין להם היתר עסקה, כי הם לא יודעים פשוט. וגם אנשים שמשתמשים איתם לא יודעים. אז פתחנו את בית ההוראה שהחברות יוכלו לבוא ולחתום היתר עסקה, מי שרוצה. ודבר נוסף שפתחנו זה קו הריבית שאמרתם, שזה בעצם קודם כל שיעורים בהלכות ריבית, ודבר חדש שקרה עכשיו בתשע ימים האלו, זאת אומרת ממש בימים האלו, הלכה יומית בריבית. בן אדם אומר, אין לי זמן וכולם עסוקים, בן אדם מתקשר, כל יום שומע הלכה קצרה של 3-4 דקות, אז הוא מתוודא עוד ועוד תוך חודש, חודשיים, 3-4, הוא בעצם מתחיל לקבל, לקבל שליטה וידע בהלכות ריבית. ודבר נוסף, אפשר להשאיר שם שאלות, כאשר כל יום ראשון מתקנים תשובות, ואפשר לשמוע את השאלות ואת התשובות של האנשים האחרים, ככה זה גם נותן ידע ומעורר ומעניין בדרת השם.
יפה, יישר כוח לכבוד הרב. אז אנחנו שוב נחזור על מספר הטלפון בהמשך התוכנית, כמובן גם להלכות הריבית של, של בית ההוראה, וגם להלכה היומית, השיעורים המוקלטים במספר 054-859-4887. כעת נעבור למאזינים שכבר נמצאים על קו הטלפון. שלום וערב טוב.
שלום.
אם אפשר מאזינה לכבות את הרדיו.
כן, כן.
כן, הרב שומע, אפשר לשאול.
שלום. אנחנו פה בשכונה, שכניות, שברוך השם כל החג עם ילדים, מחגים, וכל פעם משהו אחר נספח, אנחנו שוחקות שאנחנו הולכות לחנות שלנו, במרכאות. אז קיבלנו על עצמנו שבעצם אם אני נותנת, אני נותנת מתנה. ואחר כך שאני מחזירה, וגם היא מקבלת מתנה. שהכל בבחינת יהיה מתנה, ולא בבחינת הלוואה, כי קשה תמיד להחזיר בדי בדיוק. האם זה בסדר?
קודם כל, רעיון טוב שבן אדם חושב על ריבית, איך להינצל. השאלה רק דבר אחד, נתתם מתנה לשכנה, בוא נגיד, בקבוק יין, 50 שקל.
זה יותר רעיון. נגיד שני דברים.
אוקיי, נתתם לשכן הלוואה של שתי דברים, של בקבוק יין ועוד דבר, והשכן יחזיר לכם או לא?
הוא יחזיר, כי דיברנו ככה, כי אם נתחיל ככה, שזה מתנות, אז לא יהיה נעים לבקש. אז החלטנו ככה, כדי שלא יהיה ריבית או יותר או פחות, או חברה יותר טובה או יותר טרי, שזה יהיה מתנה. ושמחזירים גם כמתנה. ואז גם לא יהיה בעיה להתבייש או לא נעים לבקש, וגם לא מפסיקים את המציאות הזאת.
התשובה היא, אני מביא ממכם שאתם נותנים לשכנה, בוא נגיד בקבוק, יין ושמן במתנה, והיא חייבת להחזיר לכם גם במתנה בקבוק יין ושמן. אז צריך לדעת שיות שהיא חייבת להחזיר לכם את המתנה, אז ויקרא שמו בישראל מתנה, אבל היא חייבת להחזיר. וכל עוד היא חייבת להחזיר, אז עדיין במנגנון של הלוואה. אם את נותנת את זה לבת שלך, אם אתם נותנים את זה... רק אני אסיים את השתי משפטים שתבינו את העיקרון. אם אתם נותנים לבת שלכם, למשל, יין ושמן, שבנו אופן נורמלי, הבת מחזירה או לא מחזירה, אנחנו מכירים את ההורים שהם הסופרמרקט של הבנות, או של הבנים, אז שם אין בעיה, כי שם זה מתנה באופן אמיתי, אתם באמת לא מתכוונים לבקש חזרה, יכול להיות במקרה מחזירים או לא מחזירים. אבל השכן, אתם לא רוצים להיות עכשיו הקמחה דפסחא לקופת העיר שמחלק מצרכי מזון. ואתם נותנים, אומרים, בלשום מתנה, רק להתפטר מריבית כאשר הוא מחויב להחזיר. אם הוא מחויב להחזיר, לא עוזר את המתנה, אבל מה שכן אני רוצה להגיד לכם, יש הלכות פשוטות ומדויקות איך עובדים בזה, לא צריך לברוח, זאת אומרת, אין שום סיבה למה לא לקיים את הלכה כמו שכתוב, וכמו שיגיד בן אדם בשבת, אני יושב בחושך, כי אם אני אדליק את האור בשבת, אולי אני אכבה את זה. אין מה לשבת בחושך, ויש הלכות מה מותר מה אסור. התשובה היא, כשאתם לובים מהשכן, חצי בקבוק שמן, אתם לא מחזירים בקבוק שמן שלם, כי זה ריבית, נכון, גם לא 3/4. אבל חצי בקבוק אתם שואלים, איך אני יודע כמה? אני אקח סנטימטר למדוד את הגובה? התשובה היא לא. בערך פלוס מינוס זה בסדר. כי גם כשאתם קונים בקבוק שמן בחנות, אתם לא בודקים אם זה מגיע עד הפקק או לא. פלוס מינוס בקבוק בסדר, פלוס מינוס חצי בקבוק זה בסדר. אותו דבר, אתם לביתם 4 תפוח אדמה מהשכנה, מחזירים 4 ולא 6. גם אם רוצים להיות לארג' ונעים, יודעים שזה מצווה, והיא קימה מצווה בהלוואה, ולא מחזירים יותר. אומרים, אולי זה קצת יותר גדול, יותר קטן, פלוס מינוס בסדר. אם זה משהו קיצוני מאוד, זה כבר משהו שונה. לכן, יש דברים מדויקים, אין סיבה למה לברוח, ולא לקיים מצוות הסדורייטה של הלוואה. מצד שני, למה לא לקיים מה מותר לדיר מה לא, והפוך, זה הדרך הטוב ביותר לחנך את הילדים, ואני מבין גם הנכדים, על מנת שידעו מה מותר מה אסור. אם כל אחד ימצא את הדרך לברוח מהריבית, אחד יעשה יותר עסקה, השני יתה מתנות, השלישי ימצא רק את הגוי איך עושה זה, אז צריך לדעת, את הריבית לא נדע. אז אין בעיה, אנחנו נקיים הלכות ריבית, והכל בעזרת השם, אין לנו הרבה מצוות.
יישר כוח לכבוד הרב.
תודה רבה, ודבר קטן נוסף, למשל, אם אני הבאתה ממני נראות בפח כאלה,
כן.
50, ואני, אנחנו מסכמים שלא חשוב איזה חברה.
כן.
אז אם זה חברה
שונה,
זה נקרא ריבית?
אז אם זה חברה פחות טובה, אתם מבינים שזה לא ריבית. מחזירים פחות בשכנה מהסכימה, שאין בעיה של גניבה, ריבית זה לא. אבל אם היא מחזירה באופן משמעותי חברה טובה, ואולי נערות יותר גדולות גם, והרבה יותר איכותי, אז שווה יותר. אז כמובן שזה בעיה, כן.
אוקיי, תודה רבה רבה.
שלום.
יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה למאזינה. נעבור למאזין נוסף, שלום וערב טוב.
שלום.
שלום, יחזקאל, שומעים אותך.
שלום, יש לי שלוש שאלות, אפשר לשאול כל שלושתם או לחכות בתשובה אחרי כל אחד?
שאלה, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, רק בזזות, כי יש המון מאזינים על קו הטלפון.
השאלה הראשונה, שזה מוסיף כולה בריבית עם הבנק או חטיש אשראי, זה לא בעלות פרטי, זה ממשלתי, זה מוסיף...
תשאלו גם שתי השאלות הנוספות, ככה נוכל לעשות את זה יותר.
אוקיי, אז שאלה שנייה היה, אם אמרת שצריך נכס כדי לעשות היתר עסקה, אז אם אדם גר בסכימות, מה עצה לו בשביל זה?
אם בן אדם גר, איפה?
בסכירות, בסכירות.
אוקיי, בסדר. דבר שלישי.
השאלה שלישית, זה יותר חמור לקחת הלוואה מחברת האשראי או מבנק עם היתר עסקה מקרדיט, או זה אותו דבר?
מה במה? בין הלוואה מכרטיס
אשראי? אם אתה לקח, אם אתה לקח מקרדיט, אז זה אותו דבר לקח גם הלוואה, או זה יותר חמור.
אז קודם כל, השאלה הראשונה שלכם בנושא חברה בעם, וזה גוף משפטי, וזה לא בן אדם פרטי, אז במקרה שהם הלווים, זאת אומרת, אתה מפקיד כסף בבנק תוכנית חיסכון, אתה מלווה, והלווים הם גוף משפטי, יש כאלו שיותר מקילים. לא שלוקחים את זה להלכה שמותר, אבל יש כל מיני צירופים שאפשר להתחיל להסתמך. במקרה אבל שהגוף המשפטי הוא המלווה והבן אדם הפרטי הוא הלווה, אז הכל נשאר אותו חומרה ואותו איסור. עכשיו, זאת אומרת, בקרדיט ובהלוואות זה לא יעזור לכם. דבר שני, אתם שואלים, האם יש בן אדם שגר בסחירות ואין לו דירה, אז אני מקווה שיש לו דירה בפרויקט או עסקים או נכסים או רכב או כל מיני דברים אחרים
שיכולים... אבל מה המינימום של נכסים שצריך?
צריך לפי גודל הלוואה שיש לכם. לקחתם מהבנק במינוס 50 אלף שקל, אז אתם צריכים לפי גודל הלוואה עסק בשווי 50 אלף שקל. זה השאלה השנייה. והשלישית, האם יש שינוי בין חברת אשראי לבנק? כל עוד שיש לשתיים את רסקה כדת וכדין, וכדאי מאוד שגם לכם בבית יש את הרסקה חתום, אז זה ממש לא משנה. העיקר שיש את רסקה ואתם מבינים מה זה.
טוב, תודה רבה.
שלום.
יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה למאזין. נעבור למאזין נוסף על קו הטלפון. שלום וערב טוב.
שלום.
ערב טוב.
כן, הרב שומע.
הלו, שלום כבוד הרב. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שתי שאלות בבקשה.
כן.
שתי שאלות בבקשה. שאלה ראשונה... עד מתי, או מה הגדר של המחילה בין חברים, אם אני מחזיר, יהודי נתן לי שני ביתים, אני מחזיר כמובן שלושה ביתים, אז יש פה ריבית. אבל איפה הגדר הקיים של מחילה בין חברים על כוס קמח, או על דברים אחרים?
אוקיי, שאלה שנייה.
האם לכל חברות ההשקעות בארץ יש יותר עסקה, כמו דש, או יש אותו מיני חברות של, שנותנות עסקאות של פנסיה, האם יש להם יותר עסקה, או רק לבנקים הגדולים?
אז קודם כל, לשאלה השנייה, האם יש לכל חברות הפנסיה? אז קודם כל, בנקים זה בנקים, ופנסיה זה פנסיה, זה חברות אחרות לגמרי. Okay. לענייננו, חברות הפנסיה לא יעזור זה שיש להם את רסקה, כי כל המנגנון, אני מדבר עכשיו בקיצור, צריך שיהיה חברת פנסיה שיש לה הכשר. יש כמה כשרויות טובות בנושא הזה, ופשוט כל בן אדם שיש לו פנסיה, הם לא מודעים לזה, וטוב שאתה מעלה את הנושא הזה בשידור. אם בן אדם לא עבר מפנסיה רגיל לפנסיה כשר, הוא נמצא בלא כשר. אנשים לא יודעים מזה. הם חושבים שהם עובדים במוסד חרדי, ולכן הם בכשר. זה ממש לא נכון. לדבוננו, רוב העובדים במוסדות החרדים נמצאים בפנסיה לא כשרה. מחמת חיסרון ידיעה. כי אם אתה אישית...
על מסמכים יש
בסדר, במסמכים, מה שאתה יכול לבדוק באופן הכי פשוט, תפנה לחברה ותשאל באיזה מסלול אתה נמצא, מסלול רגיל או מסלול כשר. אם יגיד לך במסלול כשר, אתה בסדר. אם זה הכשר שאתה סומך על זה, אתה בסדר. אם יגידו לך שאתה נמצא במסלול הרגיל, אתה חייב לתת הוראה, ויש לך את הזכות, על פי חוק אתה בעלים על הפנסיה, אתה יכול להחליט באיזה חברה ובאיזה מסלול. אתה נותן להם הוראה, שאתה מורה להם להעביר אותך למסלול כשר. וזה, מי שלא עושה זה, הוא לא בכשר. המוסד לא יכול להעביר אתכם, וגם אסור לו להעביר אתכם. היחיד שיכול לבוא מלא כשר לכשר, זה רק הבן אדם הפרטי. ולכן עשרות אלפי אנשים, אולי גם יותר, שעובדים ויש להם פנסיה ולא עשו את הפעולה הזאת, אז הם פשוט נמצאים בלא כשר. אז פשוט מה שכדאי שיבדקו, או שהם כן נמצאים בכשר, אז הכי טוב, ואם לא, פשוט שיתנו הוראה מיידית שהם רוצים לעבור לפנסיה כשר, כל הכשר שהם סומכים על זה, אבל חשוב שיהיה פנסיה כשר. לא יעזור את רזקה לבד.
ולבתי השקעות,
לתחום אחר. בתי השקעות, זה אותו רעיון. צריך לדעת שבארץ כל הנושא של הריבית, הוא נמצא עדיין בשפל המדרגה, וסיבה עיקרית, זה לא מטעם החברות, מטעם הצרכנים, שלא מבקשים בכלל לראות איך הם משלמים ריבית, מצד שני, האם החברה יש לה יתר עסקה וכדומה. זאת אומרת, בן אדם יכול להסתובב עם חשבונית, הוא משלם ריבית, מתחייב ריבית, אומרים, רגע, ריבית אסורה מהתורה, הוא לא חשב, נו, ומה אתה חושב עכשיו? זאת אומרת, כל חברה שעשר צרכנים מתקשרים ומבקשים האם יש להם את רזקה, היא מיד רצה לסדר. החברות הגדולות שסיתרו את זה, זה רק פשוט כי ביקשו מהם הצרכנים. ולכן, הדבר הפשוט, בן אדם נכנס לחנות ורוצה לקנות מוצר בתשלומים יותר מאשר מחירו במזומן, שזה בעיה של ריבית, יש לך שתי מחירים. בן אדם קונה פלאפון, אם זה מזומן, זה 600 שקל, אם זה בתשלומים, זה 900 שקל, 30 כפול 30 תשלומים. צריך לדעת שזה מפורש שתי מחירים, וזה בעיה רגילה של ריבית, ולבדוק האם חברת המוכרת של הפלאפונים, יש להם את הרזקה. אם כן, יכול לעשות את זה. אם לא, היות ופרשו לו שתי מחירים, הוא יכול לשלם מזומן 600, אבל 30 כפול 30, הוא לא יכול, כי הוא מוסיף 300 שקל עבור המתנה, וזה משנה וגמרה ושולחן ערוך שזה ריבית.
אז אותו דבר אתה אומר גם לבתי השקעות.
יפה מאוד. אתה צריך לבדוק אם יש להם את הרזקה או אם הם קשרים, ואז אתה יודע שאתה עובד נכון.
ולגבי השאלה
הראשונה
שלי, לגבי מכינה בחברים?
אז התשובה היא מכילה בין חברים. אם אתה מתכוון על הגמרא שמדברת על בני חבורה, הגמרא מדברת על שאה בשאה ולא שאה בסוסיים. זאת אומרת, אם אתה לוקח דבר, בקבוק יין ב-200 שקל ומחזיר, הבקבוק יין ב-200 שקל, אולי המחיר יעלה, עבור אולי מחיר יעלה, זה יש כל מיני הלכות שמותר בין חברים. אבל במקרה של הוא מחזיר יותר, יש רק מה שדיברנו, דברים שברך פלוס מינוס מותר, כי זה ההתנהלות שלנו בחיים ללא קשר להלוואה. אבל בין חצי בקבוק לבקבוק שלם, השלוש רבע בקבוק, זה אסורה גם בין חברים, גם בין אנשים אחרים. עכשיו, אם אתה מדבר על הלכה נוספת לגמרי, שבן אדם שנותן לחבר שלו דברים ללא קשר להלוואה, אז זה נושא אחר בספר ריבית הלכה עם מעשה, יש פרק נפרד לזה, אולי פעם נעשה שידור לנושא הספציפי הזה, הוא מאוד הרבה מגיע למעשה.
תודה רבה לכבוד הרב וגם למאזין. אנחנו כעת נצא להפסקת פרסומת, 058-693-93, זה המספר לעלייה לשידור. פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב פנחס וינד. כל חי תמיד איתי, כל...
שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, כעת נעבור לעוד מאזינים על קו הטלפון לשאלות לכבוד הרב בהלכות ריבית. שלום וערב טוב למאזין.
שלום.
כן, הרב שומע.
שלום. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, כן.
רציתי לשאול, אם אני שוכר דירה ממישהו, והתנאי השכירות הם או שאני משלם מראש סכום מוזל, או שאני משלם אחר כך, יותר נכון זה הפוך, אם אני משלם כל חודש סכום מסוים, ואם אני משלם מראש, אז התשלום הוא יותר זול. יש בזה בעיה?
מתי זה מראש? כשאתה נכנס לדירה או חודש, חודשיים לפני שאתה מקבל את הדירה?
לא, כשאני נכנס לדירה.
אז שאלה טובה, התשובה היא זה לא בעיה שריבית, אומרת המשנה, מרבין על השכר ומרבין על המקח. אם עושים את זה במקח, בקניית ארון זה בעיה, בסחירות אין בעיה לעשות מחיר זול למשלם מראש, ומחיר יותר יקר למשלם חודש בחודשו, משלם בסוף, מותר לכתחילה, גם אם הוא מפרש שתי מחירים, מותר לכתחילה.
תודה רבה,
הרב. שלום.
יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה למאזין. מאזין נוסף על קו הטלפון, שלום וערב טוב. הלו. מאזין על קו הטלפון, שלום וערב טוב.
הלו.
כן, הרב שומע.
רציתי לשאול, אם
נסעתי
ברכב בריבית, וגם שידעתי שזה אסור, בכל
זאת,
היה זמן שלא
הקפדתי.
איך עושים על זה תשובה?
יפה, התשובה ללכות ריבית, שאלו את זה כבר גדולי ישראל, ואנחנו בעצמנו שאלנו את זה את הרב אלישיב, זכרונו לברכה, והוא אמר שתי דברים. דבר ראשון הוא אמר, זה שבן אדם נודע להיום על הלכה אחד בריבית, שהוא רוצה לחזור בתשובה, ויש לו עוד חמש הלכות שהוא לא יודע בכלל שזה ריבית ועובר עליהם, מה הנושא של תשובה. הדבר ראשון הוא צריך לעשות בן אדם לקחת ספר מעשי כליל, בהלכות ריבית, ולהחליט ללמוד כל יום 2-3 הלכות, תוך חודש, חודשיים, הבן אדם תופס שליטה מה מותר מה אסור, ואז קודם כל הוא הופך לחיות ביתר. זה הדבר המתחייב הראשון. דבר השני, תשובת המשקל, עם אותו בן אדם שנכשל בריבית, ינסה לעשות שיעור בהלכות ריבית אצל, באזור שלו, בשכונה שלו, בבית ספר שלו, בבית שלו, בילדים שלו, ובעצמו תקפיד ללמד את הילדים, את הנכדים אולי, להפיץ שברים בהלכות ריבית, כל דבר שיזכה את הרבים בהלכות ריבית, זה תשובת המשקל הכי טוב למי שנכשל בריבית.
תודה רבה לכבוד הרב. יש עוד שאלה למאזינה אולי?
אני שואלת, גם אם ידעתי מראש שזה אסור, בכל זאת הסכמתי לעצמי לא כל כך לזהר.
אתם מזכירים לנו שעכשיו אנחנו כבר עומדים לפני חודש אלול, ואנחנו כבר מנסים להכין את עצמנו גם ליום הדין, אבל קודם לבניית בית המקדש. אנחנו יודעים, יהודי, גם אם הוא לא היה בסדר, או לא היה בסדר ב-100% לא בסדר, אבל אין כזה דבר יהודי ב-100% לא בסדר, כל יהודי יכול לחזור בתשובה, ואם הוא מחליט באופן רציני ומשנה את המעשים שלו לגמרי, וכמובן הוא מבקש סליחה מהשם, השם סולח לו בתנאי שהוא משנה את המעשים שלו, ועל כישלון שהוא עשה, אז הוא בונה נגד זה תשובת המשקל, שיהודים אחרים גם יהיו שמורים בריבית. אז יוצא שבסופו של הדרך היהודים מנצח, כי לולי עבירה, כמה יהודים ליהודים הלכות ריבית. אתם עכשיו תעשו שיעור במקום מסוים, או ספרים בהלכות ריבית, עוד 10 יהודים או אולי 100 אנשים ידעו הלכות ריבית, אז יצא בזכות העבירה 100 אנשים ידעו הלכות ריבית. אסור לעשות ככה לכתחילה, אבל כתשובה זה הדבר הכי טוב.
תודה רבה לכבוד הרב. מאזין אחרון ממש לפני סיום. שלום וערב טוב.
הלו.
כן, הרב שומע.
שלום וברכה.
שלום.
אני רציתי לשאול שאלה קצת. הלו.
כן, אנחנו שומעים.
אני רציתי לשאול שאלה אולי קצת כללית. הרב נגע בזה שבוע שעבר קצת. בתריסקי עם הבנק או בכלל לתריסקי. אם אפשר אולי קצת להרחיב. אנחנו אברכים, אין לנו מושג בזה, כמו שהרב דיבר מקודם. איך זה עובד? אם אני לא שותף ברווחים של הבנק, והבנק לא שותף בהפסדים שלי, אז איזה עסקה יש פה?
זו שאלה מאוד טובה ומתבקשת, ורק אומרים לנו באוזניים שיש לנו כבר כמעט הזמן נגמר, ותריסקה זה עוד דבר שמבינים איזה פעם אחד לכל החיים, או שכל החיים לא מבינים את זה פעם אחת.
אנחנו מפרסם את הטלפון, הרב. אנחנו מפרסם את הטלפון שיוכלו להתקשר ולשאול את השאלות בבית ההוראה, כדי שנוכל, שהמאזין יקבל תשובה במלואה. כעת נעבור לדברי סיכום של כבוד הרב, לא לפני שניתן את הטלפונים של בית ההוראה, בהלכות ריבית 02-5015-920, ושיעורים מוקלטים של הלכה יומית בריבית זה 054-859-4887. יש לנו הרב ממש חצי דקה, הרב ייתן לנו דברי סיכום ונסיים את התוכנית. בכבוד כבוד הרב.
טוב, מאוד קשה לסכם כזה נושא חשוב, אבל צריך לדעת שהדבר היחיד שהגמרא ו-40 תנאים והמוראים מבטיחים, חז וחלילה, הפסד בכסף, בן אדם שלא ישמור בריבית, וזה עובד, שלא נדע מצרות, מהשטח כמה חזק זה עובד. לעומת זאת, בן אדם ששומרים הלכות ריבית, ואין הרבה, אבל אנשים ששומרים הלכות ריבית, יש להם ברכה בעסקים למעלה מדרך הטבע, וצריך לדעת שהתורה אומרת, להכיחה לא תשיך, למען יברך השם אלוקיך, בכל משלח ידיך. אז השם יעזור, אנחנו ממש ביומיים האחרונים בנינו את ההלכה היומית, שבן אדם יחל בטלפון, לשמע כל יום עוד הלכה ועוד הלכה, לאט לאט לדעת הלכות. והשם יעזור לכולנו אמן. שנזכה לבנות את בית המקדש, בזכות הזכויות שלנו.
אמן, אמן, יישר כוח הצלחים. לרב הגאון, הרב פנחס וינד, הרב הגאון שענה על תשובות של כשרות וממון. תודה רבה לישי פופובסקי הטכנאי, תודה רבה למפיק אשר גרייבר. אני הייתי איתכם מעוז אבדי, מאחל לכולם ערב טוב ושקט, להתראות. כל חי תמיד איתי.